אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הערב, עידן גבריאל עושה כבוד למטופפים שעיצבו את הקצב של הרוק הישראלי. והשבוע, ארלה קמינסקי ומישל אמר. פוקוס, סדרת המטופפים הגדולים. הפרק השלישי, מיד, כאן גימל.
שוב שלום לכם. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. שלום לשיר אייזיק שעוזרת בהפקה. עידן גבריאל שעורך ומגיש כאן איתכם. פותחים שעה שנייה של פרק שלישי ואחרון בסדרת המטופפים הגדולים של פוקוס כאן בג'. נקדיש אותה את השעה האחרונה הזאת למאסטרו, האב המייסד החלוץ, באמת אגדה חיה, לא פחות, ארלה קמינסקי. קמינסקי ניגן בכל כך הרבה הקלטות שרק למנות אותן, מבלי לשמוע אותן אפילו, ייקח לנו כמה שעות טובות, נאלץ להסתפק ברפרוף סמלי על פני הקריירה הכל כך מפוארת ותחוסה שלו. נחזור כעת לשנות ה-60, כבר אז בשלב הזה, קמינסקי סומן כחלוץ ופורץ דרך, אפילו בפורמט הכל כך שמרני של להקה צבאית.
עשו תוכנית שהיא תוכנית בר מצווה, כאילו תוכנית 13 של, של להקת הנחל, ועשו כל מיני דברים מתוכניות קודמות גם, ואמרו, עכשיו נקרא את כולם. בכל הלהקות היה רק אקורדיון אז, והופיעו דרך אגב בלי הגברה, אז אמרו, אנחנו עכשיו נקרא את כולם, ניקח שני אקורדיונים, חצוצרה וטוף, אפילו לא קוראים לזה טופים, חצוצרה וטוף, ועשו אודישנים, ובת כיתה שלי מקיבוץ חנית שרתה בפיקוד הנחל, והיא שמעה שיש אודישנים, אז היא אמרה לי, אז לקחתי את הפקקת סט טופים שהיה לי, זה היה איזה בייס דראם וסנר ועוד איזה עיגול ממתכת שנקרא מצילה, ונסעתי באוטובוס ללהקת הנחל ביפו, וזהו, ועשיתי את האודישן, וזהו. אני כבר הייתי בצבא, הייתי כבר 9 חודשים בצבא בחיל אוויר. תוך שבוע הייתי בלהקת הנחל. ואני הייתי מתופף על מערכת תופים, מתופף ראשון בלהקות צבאיות. אני במחזור של יורם גאון, גברי בנאי, פולי, מהלהקה שלי יצאו התרנגולים, אוקיי? ביקשו ממני לבוא לנגן איתם כמה דברים, וזה לא היה אולפן, אז הביאו את מאיר אשל עם מכשיר הקלטה, וזה נעשה במה שהיום בית לסין, והיה פעם הקאמרי, התזמורת הייתה על הבמה, וככה זה הוקלט. ביקשו ממני לבוא לנגן את תפוח זהב, והבאתי זוג בונגוס שהיה לי כזה, לא הייתי קונה אותו היום, כן, זה משהו מפח היה וזה, אבל היה זוג בונגוס, והבאתי עוד שני חברים איתי, זיגי סקרבניק שהוא פסנתרן ג'אז היה, זכרונו לברכה, ו עוד בחורצ'יק, פרח לי כרגע השם שלו מראש, ואני ניגנתי על בונגוס, נתתי לאחד מרקס ולשני קלאבס, וזאת ההקלטה הראשונה שלי.
Oh! צי לך לרקוד, צי לך לרקוד, צי לך לרקוד על פסנתר. התחלתי ללמוד, אם רק תרצי לחכות.
אם תרצי של התרנגולים, ההקלטה הראשונה של ארלה קמינסקי הגדול, לו אנחנו מקדישים את השעה האחרונה בסדרת המתופפים הגדולים שלנו כאן בפוקוס.
לקראת השחרור שלי, אבא שלי נפטר, והיה לנו מפעל של בגדי תינוקות, והמשפחה לחצה עליי שאני אלך לנהל את זה, לא לסגור את זה. ולמרות שחשבתי שאני אלך ללמוד מוזיקה ודברים כאלה, נשאבתי לתוך זה וניהלתי מפעל איזה 7 שנים. ובתקופה הזאת כבר ניגנתי והייתי מבוקש, אבל לא יכולתי לעבוד בזה. ניגנתי יחד עם זיגי במועדון שנקרא המועדון של אילקה ואביבה, זה היה ברחוב הצדף ביפו. ובתקופה שסורים בנלקה חזרות, אז אני עבדתי איתו שם, ניגנו רק פסנתר וטופין, מוזיקה לריקודים וקצת ג'אז. רק בשביל לעשות סדר בעניינים, למשל, הגיעו מדי פעם מחוץ לארץ אומנים להופיע בזה, אז בתקופה ההיא הופיעו במועדון ואנחנו ניגנו איתם ממפיס לים ווילי דיקסון. מי שלא יודע, ווילי דיקסון הוא אחד האנשים הכי חשובים בבלוז, והרולינג סטונס שרים שירים שלו. אבל אז הוא לא היה עוד כל כך מפורסם. אז זה היה הסוג של אנשים שהתעסקנו איתם. ומדי פעם שמוליק היה מגיע עם הגיטרה והיה כאילו מג'מג'ם איתנו. וזה זה לא רק שלו כוחות, זה היה מנדנד. אבל איך תתעסק עם שמוליק? החלונות הגבוהים ביקשו ממני לנגן בתקליט. לפני שעשינו את ההקלטות, שמוליק בא אליי ונתן לי 2 תקליטים, הוא אמר תקשיב לזה, כי עוד לא היה מקובל לנגן את הדברים האלה. האחד זה היה של הפאפס והממס, והשני היה רבולבר, רבולבר של הביטלס, כן. והקשבתי לתקליטים האלה, כאילו הוא רצה כנראה שאני נגן ברוח של התקליטים האלה. ממס והפאפס זה ברור למה, כי הם גם נשמעו להקה כזאת, הם גם הכפילו את עצמם שהם ישמעו גדולים. אני רק חייב לספר איך הכפילו את עצמם. זה לא התנאים של היום. אחרי שהקליטו, שמו את זה בשני רמקולים בצדדים, והם שוב שרו, כשמיקרופונים גם הקליטו את הרמקולים, וככה קיבלנו שישייה במקום שלישייה.
כל השבוע לך, החלונות הגבוהים, ארלה קמינסקי הגדול על התופים, המוסיקאי היחיד בתולדות התוכנית פוקוס, ואתם יודעים, ערכנו פה, בואו נגיד את רובם, בינתיים הוא המוסיקאי היחיד שיכול להעיד על עצמו שניגן, גם עם התרנגולים, וגם עם החלונות הגבוהים. זה פלוס קטלוג באמת עצום. 50 שנה ויותר. הוא נזכר בהקלטת האלבום של החלונות הגבוהים.
אני הקנתי בכל ההקלטות, אבל מאחר ושמוליק כל פעם רב עם אולפן אחר, לא היו כל כך הרבה, היה או קולינור או מאיר אשל, אז ההקלטות היו חלק בקולינור, אחר כך במקום אחר, אחר כך חזרה, ורק אחרי שיצא התקליט, יום אחד, במפעל. אני הכנסתי שכלולים במפעל, שמתי רדיו שכולם ישמעו גם מוזיקה, וזה בזמן שעובדים. זה לא היה לפני זה. פתאום אני שומע את חלונות הגוברים, ואני פתאום אני אומר, זה לא אני. זה לא אני. אז מסתבר שזוהר לוי עשה חלק מה... כאילו, הם המשיכו את כל הניסיונות, ואני לא יכולתי להיות איתם כל כך הרבה זמן, כי אני ניהלתי מפעל, הייתי בא וצריך לרוץ חזרה למפעל. אז זהו, אז חלק מהאלבום זה זוהר לוי, וחלק זה אני.
אני השארתי עם ארה לקמינסקי, שלפחות את שני השירים ששמענו, כל השבוע לך, וזה שאנחנו שומעים עכשיו, הבובה זהבה, ושניהם, הוא מנגן, עד כמה שהוא זוכר, 52 שנה אחרי. ארה לקמינסקי, נזכר בפסנתרן שמנגן באלבום הזה של החלונות הגבוהים, איש מאוד משמעותי בחייו.
שאלת אותי קודם על שירים שהיו מרגשים יותר, אז זה היו היה, שהיה לי קשר אישי חזק מאוד לזה, בגלל שזה היה לזכרו של זיגי סקרבניק, פסנתרן, שמת בגיל 24, שאני חייב לו את כל מה שיש לי בג'אז, את כל הרוח, איך שאני מנגן עד היום הוא תמיד בראש שלי. הוא היה צעיר ממני בשנתיים, ופגשתי אותו, אהבתי כבר ג'אז, אבל עוד לא ידעתי מה זה ומה. ופעמים להקת הנחל, באנו אחרי הופעה למועדון עומר קיים, המועדון ביפו עתיקה, עומר קיים, ואז הגיע זה ניגן שם על פסנתר, שלישייה, היה בסיסט והיה מתופף. והמתופף הלך משהו לבר, לקחת משהו לשתות, ואחרי שהלהקה דחפו אותי, אמרו, תעלה, תעלה, תעלה לנגן. אז עליתי לתופים, התחלתי לנגן, והוא ניגן בלדה בכלל, משהו איטי ושקט, ואני לקחתי את המברשות, כל הזמן, ואני ברקיע השביעי, פשוט ככה, ואז פתאום אני מרגיש ככה, יד תופחת לי, ואני מסתכל, זה זיגי. הוא אומר, סיימתי את הקטע, כל כך הייתי בתוך זה, שלא... והוא אמר לי, יש לך את זה, הוא אמר לי, ונעשינו חברים טובים מאוד, הוא היה בשנתיים יותר צעיר ממני, אבל היה לו כל כך הרבה, באופן טבעי, ידע נכון, אמיתי, של מה זה, שזה עד היום זה הולך איתי. זהו, אחר כך הוא נפטר בגיל צעיר, ומה שנשאר ממנו זה בחלונות הגבוהים מאחור שם.
קרבניק נפטר לא הרבה אחרי הקלטת האלבום הזה של החלונות הגבוהים. אריק איינשטיין החליט לסגור את האלבום פוזי שיצא בשנת 69 עם השיר הזה, היו היה, לזכרו של זיגי, ארה לקמינסקי על התופים. בימי פוזי ארה ניגן כמעט בכל שיר פופ-רוק שני שהוקלט כאן, בין היתר ניגן עם שלישיית התאומים, שובבי ציון, אבל על התשוקה האמיתית שלו לג'אז הוא לא ויתר.
אני עשיתי, ארגנתי ג'אז במועדון שנקרא מועדון ברברים, שזה היה מועדון סטודנטים, ו... הביא אותי לשם בחור בשם זוהר עקיבא, הוא ראה את המקום, הוא אמר אפשר לעשות שם ג'אז, בוא נעשה, וניהלנו שם ערב ג'אז קבוע שהתחיל בקיץ 66 והסתיים ב-79. ערב קבוע, כל יום ראשון, ג'אז שם. וזה היה מקדש של הג'אז בארץ אז. והיה מלא תמיד, רוב הזמן היה מלא, מלא מקום לא קטן. ועכשיו בברברים היו מנגנים גם בימי שישי ושבת מוזיקה לריקודים. זה היה מוזיקה... אז לא היו די-ג'אים וזה. היינו מנגנים, ומוזיקה לריקודים זה... זה לא בום, 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 בום כל הזמן, אלא... זה היה, היה כל מיני דברים, היה טנגו, היה פסודובלה, היה רומבה, היה צ'צ'צ'ה, כל מיני דברים, אנשים רקדו, ריקודים סלונים קראו לזה. אז אני אמרתי לזוהר עקיבא, שהוא אחרי איזה זמן קנה את המקום, והיה בעל הבית של המקום, אמרתי לו, בוא, אני אעשה פה הרכב קבוע, שנגן את המוזיקה לריקודים, והלכתי והוצאתי את אלברט פיאמנטה מ... הוא עבד אז עם, במועדון של אריסן. הוצאתי אותו, הוצאתי את הקלידן שלו, ובקיצור עשיתי הרכב, ואני קראתי לו הברנשים של פיאמנטה, כי פיאמנטה היה אמור להיות המנהל המוזיקלי, ו... וזה שהשם שלו המוזיקלי ילך עם זה. וזהו. וזאת, זה היה הרכב, ניגענו שם כל שישי ושבת, והעניין היה שההרכב הזה התחיל ללוות זמרים. או בהופעות, עשינו עם אריק איינשטיין סיבוב הופעות, מזל גדי. או בהקלטות, המון הקלטות עשינו. היינו מצלצלים אז, בגלל שהיינו הרכב עם כלי נשיפה, היינו מצלצלים כמו Blood, Sweat and Tears או שיקגו, הלהקות האלה. ועשינו הרבה הקלטות אז כאלה. והיינו הרכב מאוד מבוקש, אתה יודע, כל אירוע גדול היו מזמינים אותנו. וגם עשינו כמה תקליטים כאילו מקוריים.
כן.
בדד למשל חיבר החצוצרן שלנו ששמו עוזי מלמד, זה שמו. הוא היה סמנכ"ל אורט אבל היה איתנו, והוא התבייש שהוא כתב שיר כזה כאילו, כי זה היה כאילו מסחרי, שיר מסחרי. אז הוא קרא לעצמו בזה עוזי יהב, והוא לא קיבל תמלוגים הרבה שנים, אבל עכשיו הוא מקבל, זה בסדר.
בדד עם הזמן הבורח והזמן לא שוכח להציב את הגבול. בדד בלי כף יד מלטפת, בדד ללא שכם ידי, בדד גם דמעות הן רק אבל.
בדד בגרסה המקורית של הברנשים של פיאמנטה, ארלה קמינסקי על התופים. קמינסקי חלוץ אמיתי, משפיע קריטי על המוסיקה הישראלית. אפשר להגיד שהוא זה שהביא את המוסיקה הברזילאית לישראל.
בברזיל קניתי המון כלי הקשה, המון כלי הקשה, והבאתי אותם לארץ, וניסיתי להכניס אותם להקלטות, אבל הרבה פעמים המאבדים, זה היה להם, זה לא היה מקובל, כאילו, זה לא היה, הייתי מנגן משהו על פעמון, לא, לא, זה לא בסולם, זה לא בסולם, ואני, כל מיני דברים כאלה. זה לא היה קונבנציונלי מספיק בשבילי. זה גם תקופה שאם היית מנסה לעשות דיסטורשן באולפן, מה שלא היו מכשירים, כאילו היית צריך לעשות דיסטורשן, למשל כל אינור לא הרשו לעשות דיסטורשן, מכאן לא יצא כזה סאונד. אתה מבין? אז זהו. על כל פנים, אנחנו מגיעים עכשיו לנורית הירש, שהיא כתבה את השוטר אזולאי. באחת ההקלטות שעשיתי עם נורי הירש, הוספתי איזה משולש משהו, בסגנון ברזילאי. ואז אני שומע, עוד לפני שסגרו את הקונטרול, היא אמרה לי, יפה מאוד, הרלה, יפה מאוד, ואז שמעתי אותה אומרת, איך שהוא הולך, אני מורידה את זה. עכשיו, כמה חודשים אחרי זה, אותה נורי טירש, הרימה לי טלפון, אמרה, אני חייבת ללמוד את הכלים האלה, הם יכולים להוסיף המון, והיא באה אליי, ויום שלם הייתה אצלי כשאני מכל כלי רושמת ומה הוא יכול לעשות ומה זה ומה זה. עכשיו בשוטר אזולאי אחרי שהקליטו את השיר, שמענו את זה, אמרתי, אני רוצה להוסיף משהו. לקחתי, היה לי פעמונים כאלה, ופשוט אמרתי, תריצו את זה, ומדי פעם משהו, איתן, ואמרתי, שימו על זה הרבה אקו, וזה חלק בלתי נפרד מהשיר. גם כשמחדשים אותו היום, מוצלמים את הזה. אז זה למשל. אז זה כל מיני דברים של כלי הקשה שאני הכנסתי במשך השנים.
כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק ירצילו. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה.
בלדה לשוטר, דוגמה אחת מתוך המון שבהן כלי הקשה שהוסיף ארה לקמינסקי פשוט הגדירו את השיר. נשמע אותו מספר על דוגמה נוספת.
אשת העיקר, אתה מכיר את השיר? זה מתחיל עם הגוגו, עם טוק, 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 טוק. זה לא שניגנתי על זה ברזילאי דווקא, אבל הוצפתי איזשהו אפקט שזה. אני אתן לך עוד אפקט אחד, גם אריק איינשטיין, למה לי לקחת ללב? בלמה לי לקחת ללב יש טמבורין שעושה כזה דבר, אוקיי. לא היו איזה אמצעים לעשות את זה ולדעת בדיוק כמה זה. לקחתי את הטמבורין וכל פעם עשיתי עם הידיים, ולאט לאט השתקתי. כאילו, לאט לאט שקט יותר. אתה מבין? כאילו, פיידאוט עשיתי את זה, וזה לאורך כל השיר שם נמצא בכל מיני מקומות, וזה חלק בלתי נפרד מהשיר. שלום, שהקליט את זה מחדש באיזה תקליט בלדות שהוא עשה, הזמין אותי רק לעשות את זה עוד פעם על השיר.
יש לי דברים חדשים בראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח.
למה לי לקחת ללב, אריק איינשטיין ושלום חנוך. הטמבורין של ארה לקמינסקי עם אפקט הדילי שנעשה ללא דילי, נעשה פשוט ביד. כמה מקורי ויפה. אנחנו מקדישים את השעה הזאת למתופף והפרקשניסט אשף כלי הקשה ארה לקמינסקי. המוטיב שחוזר כאן שוב ושוב בשעה הזאת הוא חלוציות.
כשהייתי בלהקת הנחל, לתוכנית שנייה אמרתי, די, אני לא רוצה לעבוד, תופים שלי, תקנו לי תופים. אמרו, טוב, לאיזה חיל אתה רוצה לעבור? אז אמרתי, לא, לא, בסדר. אבל לפחות עוד תוף אחד. אז הלכנו לחלילית ביפו, גם פיקוד הנחל היה ביפו, הלכתי עם נומי פולני לחלילית, והיה שם טופים שהם עשו מפח כזה לצופים, לכל מיני כאלה. אז קנינו שם טוף אחד, וזה היה עוד תוספת למערכת שלי, שהייתה רק סנר טוף בס, ועכשיו היה לי עוד טוף, הורדתי ממנו את הרשת, והוא היה כאילו עוד טם-טם. כן. בקיצור, אני עם חלילית, ואז נסינו חברים, אני ואחד הבנים שם, שערי קוראים לו, שערי גרינשפון, ואמרנו, בואו נבנה מערכת טופים גם. והלכנו ומדדנו טופים, תוצרת חוץ, שהיו אצל כל מיני טופים. קיצור, ועשינו, והם יצרו את הסט הראשון בארץ. בלי, אני ניגנתי איתו, למדנו מה לא בסדר בו, עשו עוד סט, ובעצם הם התחילו לייצר טופים. וואו. אז יש לי איזה זכות בעניין הזה שמיצרו תופים. עכשיו, כשהקמנו את הברנשים של פיאמנטה, באתי להם, אמרתי, אני צריך אורגן. אתם יכולים לארגן לנו אורגן? לא היו חנות מוזיקה שמייבאת. אז הם יצרו קשר עם איזה חברה באיטליה, והביאו כבר שני אורגנים שיכולו למכור עוד אחד, וככה הם יצרו קשר שעד היום קיים עם החברה הזאת האיטלקית. ואז כשהקמנו את הפלטינה והיינו צריכים פנדר, אז באתי אליהם וכן, הביאו לנו הביאו שני פנדרים, ואלה שני הפנדרים הראשונים.
פנדר הוא אותו אורגן ממכר שאתם שומעים ברקע. גלים של הפלטינה, לשמחתנו גם הקטעים המקוריים הכל כך מרשימים האלה שלהם תועדו. במקביל, הפלטינה כלהקה ליוותה המון אומנים, השתתפה בהרבה הקלטות. לצד קטעים מקוריים כל כך מסועפים.
זה נשמע סנובי לפעמים. ג'אז זאת מוזיקה מאוד מאוד מעשירה את הנפש למי שעושה אותה. כי אתה בעצם יוצר לבד על הבמה, באופן מאוד ספונטני. יש לך כלי ביטוי שהוא על המקום, ואתה מנגן איתו, וברוב המקרים זה יוצא מצוין, ואתה יוצא בשמיים מזה. וזאת הנאה שלא יכולה להיות לי בדברים אחרים, שאתה צריך לנגן בדיוק משהו, בדיוק זה. לכן גם לא ליוויתי הרבה זמרים בהופעות. רוב הליווי שלי של זמרים היה או בהקלטות או בהופעות גדולות, כמו פסטיבלים או איזה אירוע גדול. אבל ככה לא הייתי, כמעט שלא הייתי מתופף של. תמיד שואל, אמרו לי, אתה מתופף? עם מי אתה מנגן? עם מי אתה? בלהקה של מי אתה? לא, הייתי לבד. כשעשיתי דברים יותר ארוכים עם זמרים, זה היה עם להקות שהיו לי, שהיה צריך לתחזק אותם, כלכלית. אז עם הפלטינה, זה אנחנו כבר בשנות ה-70, עם הפלטינה, אז עשינו עם אריק איינשטיין, הקמתי את הלהקה, כי אריק איינשטיין ביקש ממני להקים לו הרכב ליווי. עשינו עם חווה אלברשטיין, עשינו הופעות, ניגענו עם טיקי דיין בתוכנית יחיד שלה, שהמרגן פשט רגל ולא קיבלנו אף אגורה על הדבר הזה, 3 חודשים של עבודה.
איך זה שכוכב, הפלטינה וטיק דיין, ארלה קמינסקי בעשר אצבעות מחדיר לארץ. ארץ הטוריה והשבריה והקוקו והשרפן. את הפאנק, הגרוב והאלמנטים הלטינים.
היה שיר מוקלט. היה שיר מוקלט. מאיר פניקשטיין ניגן שם תופים. לא כל כך סמבאי, אבל זה מה שהיה. והם רצו לעשות זה סמבא. באתי לשם עם המזוודה שלי, לקחתי את אלון, עולה אותי כשיהיה איתי, שיעזור לי, נתתי לו גם תפקידים, כדי שנוכל לעשות את הדברים שישמעו במסה יותר גדולה. וזהו, עשינו, אספתי כלי הקשה, כל מיני, בכמה טייקים, וזה קיבל נפח של סמבא.
העולם שמח של כוורת. עד אמצע שנות ה-70 השימוש בכלי הקשה של קמינסקי היה מאוד ספציפי. עיבודים לטינים במוסיקה הישראלית היו יחסית יוצאי דופן, כמעט כמו קוריוז צבעוני בתוך עולם מוסיקלי אחר לגמרי. בשנת 74 קמינסקי מנגן באלבום שלם שמוקדש למוזיקה ברזילאית.
אני זוקף לעצמי הרבה בעניין הזה של להכניס את העניין הברזילאי לארץ. עשינו בהפקה של כל ישראל, עשינו עם הפלטינה תקליט שנקרא, אני חושב, מרשה דייגים, או מרשה דייגים היה חלק מהתקליט הזה, השיר. שירים של קאימי, של דוריבל קאימי, שהיה משורר לאומי בברזיל, מבהיה. אני פגשתי אותו כשהייתי בבהיה, ישבתי איתו ערב שלם וניגלנו יחד, אבל הוא לא ידע מילה אנגלית ואני לא מילה פורטוגזית, אז זה היה רק לנגן ולשתות קשסה. אז עשינו ערב שלו בהפקה מוזיקלית של הפלטינה, ומתי היה אחד מהזמרים שם גם, ששר איזה שיר או שניים, נדמה לי. סובבים בבסמבה, בחורים מוסקנים,
השירים רוקים סמבה, ורוקים עניינים. הסמבה שלי, מתוך הים שירי דוריבל קאימי. מתי כספי בשלב הזה, רק זמר באלבום, אבל אותו אלבום, הוא בעצם אבן פינה, אם תרצו, לאלבום הישראלי, קו נטוי ברזילאי, האהוב ביותר, בכל הזמנים.
אז אחר כך, המפיק שעשה, בכל ישראל, שעשה את התקליט הזה, רצה גם לעשות הפקה של דברים ברזילאים יותר, בעקבות הדבר ההוא שעשינו. ואז שוב, אני הייתי מקור מאוד גדול של... היה לי מוזיקה איתי שהבאתי מברזיל. והוא בא אליי וישבנו ובחרנו הרבה שירים. אחר כך הוסיפו להם עוד איזה שניים או שלושה. ורוב השירים זה דברים שבחרנו אצלי. ואחר כך הייתה פגישה גם עם מתי ועם אהוד מנור, כן, שעשה עבודה גאונית בזה. כי הוא... ברוב המקרים הוא ממש מצא את המילים שמתאימות בג'יבריש, כאילו, למילים הברזילאיות. מתי עבד עם הזמרים שאספו שם, ואני עבדתי בהקלטות של התזמורת וכלי הקשה. חלק מהדברים הייתי צריך לעשות... הכפלות, דאבינגים של דברים, וחלק לקחנו עוד מתופפים. מאיר ישראל, מי היה שם עוד איתי? היו עוד שניים שלא ממש היו מתופפים. האחד זאב דיקוורט, שניגן על כל מיני דברים. זאב דיקוורט היה זמר ששר את בדד הראשון. הוא היה איתי בברנשים של פיאמנטה, והיה עוד איזה מתופף ממרכז אמריקה בארץ, קרלוס אחד. והוא גם לקחתי אותו לזה, ועשינו את הבטוקדה בתוך הדבר הזה. זהו, וככה ככה הזמרים שרו על זה.
הרל קמינסקי מנצח על חטיבת כלי הקשה של ארץ טרופית יפה. כמה שזה טוב. לאלבום הזה הוא תרם אפילו בתרגומי השירים.
אמרתי לך שגרתי עם דורי, אז היינו שומעים את שיר שקידים דים, קדימה, שקידים דים. זה לא, בברזילאית זה לא קדימה, אבל זה מילים שאנחנו עשינו בבית, היינו שרים בצחוק. שקידים דים, קדימה, שקידים דים, אחורה. תשמע, זה כמעט כמו אבל קצת יותר מסובך, משהו כזה. זה המילים שלנו דרך אגב. כן, כן. דורי ואני. אבל שאר השיר זה אהוד.
עבוד עם המותניים, וגם רצוי קצת בעיניים. הסמבה הזאת משגר, סמבה כזאת לא נרגעת, הסמבה לא שם חברים. שקדים דיר, קדימה שקדים דיר, אחורה זה קצת דומה להורה, אבל קצת יותר מסובך. שקדים דיר, קדימה שקדים דיר, אחורה זה קצת דומה להורה, אבל קצת יותר מסובך.
קדימה, אחורה. שימו לב כמה תארים יש לארה לקמינסקי. אפילו תרגם את הפזמון הזה של קדימה אחורה מתוך ארץ טרופית יפה. זה כבוד, זה בעצם להכניס כמה שורות לשיר שתרגם המאסטרו אהוד מנור. אנחנו כאן בפוקוס מקדישים את השעה לארה לקמינסקי הגדול. עכשיו ככה שנתעכב לרגע על השדרוג שלו, כמה הוא שדרג את המוסיקה הישראלית. בואו נשמע רגע כמה תיבות מהגרסה המקורית של קרנבל בנחל. ארלה קמינסקי לא מנגן בהקלטה הראשונה הזאת. בעצם ניסיון לייצר משהו שמזכיר אווירת קרנבל. אבל נשמע יותר כמו הפעלה בצופים, בואו נהיה קנים רגע. עם החן של זה, כן? עכשיו, בסוף שנות ה-70, בערך 10 שנים אחרי הקלטה שאנחנו שומעים, שוב הזעיקו את ארלה לשטח לפזר את קסמיו על פני הגרסה של השיר שרצו להכניס לסרט הלהקה. בואו נשווה בין הגרסה המקורית לגרסה המשודרגת בניצוחו של ארלה קמינסקי. חבל שאין לנו עוד 3 שעות לשמוע קטעים שבהם מתופף ארלה קמינסקי הגדול. הוא מתופף גם בקטע הבא דרך אגב. בסוף שנות ה-70 עוד תואר, כאילו שאין מספיק. ארלה קמינסקי טס לחוץ לארץ ללוות את מנהטן טרנספר האגדיים. הוא חוזר לכאן בשנת, אגב יש שם סיפור מאוד יפה סביב העניין הזה, פשוט אין לי קטעי אודיו לגבות את הסיפור הנפלא על מנהטן טרנספר. יש איפשהו הקלטות שמתעדות את המופעים האלה בארכיון הפרטי של ארלה קמינסקי, אולי מתישהו נחזיר אותן לחיים. בשנת 80 ארלה חוזר ארצה לפרויקט לא פחות טוב מהפלטינה, סוג של פרויקט המשך אם תרצו, דן ליטני ואלבום שמיים.
פלטינה נגמרה ב-76, לא היה טעם להמשיך, חלק מהאנשים רצו לנסוע להגשים את עצמם בניו יורק, ונגמרה הפלטינה, והיה קשה להתפרנס עם המוזיקה שלנו. זהו, ואז הקימו הרכב עם דני ליטני, ובאמת שרידי הפלטינה היו שם, כן, הייתה אלונה טורל קודם כל, כמנהלת מוזיקלית, הייתה ריקי מנור שעשתה קולות, שהיא השתתפה איתנו בהרכב האחרון של הפלטינה גם, היה חיים קריו גיטרה, אוהד דינגר בס, ואני, ודני.
הכל מתוק, איך הכל.
סבא שלי של דני ליטני יחד עם להקת שמיים. עד כאן פוקוס ארלה קמינסקי בגימל. באמת מדובר בתאימה סמלית מתוך אין ספור הקלטות. תודה לשיר אייזק על ההפקה, לכם שהזנתם, לארלה קמינסקי הגדול שנתן תאימה מהעולם העשיר והמרתק שלו. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא בפרק ראשון של סדרת הגיטריסטים הגדולים של פוקוס. אחרי החדשות יהיה איתכם אביתר אלעד. אני עידן גבריאל, מאחל לכם לילה טוב ושבוע טוב. אנחנו נסיים בעוד זיכרון מתוק של ארלה קמינסקי. להתראות.
העניין הזה של יום עבודה זה די נכון. אתה צריך להבין שנגני אולפן הם באים לעבודה, הם נגנים מצוינים, הם לא נמצאים בתוך התהליך של הזה, של היצירה וכל זה, רק באופן חלקי, אתה יודע, ועושים את העבודה, מאוד נהנים אם זה יצא טוב, אבל לפעמים זה יצא טוב, אבל לא הייתי קונה את התקליט הזה. אתה מבין? כי זה לא, it's not my cup of tea. אבל כן, יש הקלטות שאני יכול להגיד לך, אני מאוד אוהב את ההקלטה שעשיתי עם גידי גוב, העיקר זה הרומנטיקה, ששם היה יוני רכטר עשה את העיבוד, היו כמה כלי נשיפה, ולטופים לא היה תפקיד, היה רק הסדר של הדברים, ולא היה, אנחנו מתחילים לגן, ואני רואה שיש שם המון קיקים ש זה חייב להישמע כמו ביג בנד, וזה לא יישמע כמו ביג בנד אם המתופף לא עושה את העבודה נכון. ביקשתי הפסקה קצרה, לקחתי תפקיד של הכלי נשיפה, ועל התפקיד שלי רשמתי כל מיני סימני דרך בשבילי, ויאללה, הקלטנו את זה, וזה, אני מאוד אוהב, זה אחת ההקלטות שאני הכי אוהב ממה שעשיתי. אבל היא כמובן ג'אזית יותר.
עוד בנעוריי כשפגשתי בחורה יפה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי עוד בנעוריי היא כבר אז אמרה לי לא בשנים חלפו ושיניתי את הטקטיקה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי השנים חלפו החינות אומרות לי לא היום ארוך אבל קצר לי מלהתחיל עוד לא נגמר לי אני לבד זה לא אכפת זה די נחמד לי לעשות עוד ניסיון כשאני גדול ומכיר כבר את הטכניקה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי אין לי בעיות הן תמיד אומרות לי לא לא חשוב אישה העיקר זה הרומנטיקה ניגש וגשש ובקש ותחנן ו אך כמו תמיד אני עוד לא שומע בו היום ארוך אבל קצר לי מלב שבור עוד לא נשבר לי זה די נחמד להיות לבד כמו אחד שדיכאון עושה לו חד דיכאון עושה לו חד כשפגשתי בחורה יפה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי עוד בנעוריי היא כבר אז אמרה לי לא